אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן גיל מרקוביץ' ואתן מאזינות ומאזינים למהומת הסטארט-אפ. זו סדרת תוכניות בנושא יזמות שמספקת כלים להפיכת רעיון מוצלח למוצר או לשירות יעיל ורווחי. באולפן ביחד איתי, כרגיל וטוב שכך, יערה כהן, מנהלת פיתוח עסקי בארגון היזמות פרזנטנס.
שלום.
אלינה שקולניקוב, מנהלת תוכניות יזמות אימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד.
אהלן.
ואני גיל מרקוביץ'. אנחנו יוצאות אל השלב המרגש. יערה, כן, שלא תחנקי, תגידי.
פשוט רציתי לברך אותך על זה שאת פה.
תודה. בורחתי.
שלא תחנקי, תגידי.
פשוט לקחתי אוויר, כאילו אני הולכת לרוץ מרתון עכשיו.
הגענו לשלב,
בגלל זה היא בדקה.
סופר מרגש בתוכנית שלנו, בעונה השנייה, והוא השלב של מודל עסקי.
שזה לגמרי אחד הקנבס הזה,
זה שזה מה שאנחנו נלמד.
שיש לציין שיש לי כאלה מודפסים בבית, גם כאילו ב-A3 ככה בסתר, וגם על vision boards כאלה, endless vision boards, וגם במשרד, וגם מודפסים במשרד, וגם על המחשב, וגם בכלל כל עולמי business model canvas.
אגב, תדעו לכם שביום שהצלחתי לייצר לעצמי business model canvas במחשב, שהוא יהיה אשכרה אסתטי כמו הקנבס האמיתי, עם הפתקיות, הייתי האישה מאושרת בטבל, אני לא צוחקת, זה עזר לי ברמות שקשה לי לתאר לכם.
אני חושבת שזה ברמת החילול קודש.
אוי, תפסיקי כבר, את עם המחשב שלך והדחייה של הטכנולוגיה.
אני חובבת טכנולוגיה גדולה, זה לא קשור, אני חובבת טכנולוגיה, עבדתי בחברות טכנולוגיות. קנבס, כל קיומו הוא סטיקי נוט צבעוני אחד גדול.
מסכימה, אבל אני צריכה להראות לך את סטיקי נוט האלקטרונים שלי, הם לא פחות רעים. שוב.
יו, זו הייתה השיחה הכי חנונת. אני צריכה להראות לך את הסטיקי נוטס האלקטרונים שלי.
אז כבר המאזינות והמאזינים שלנו יודעים שמדובר בכלי חזותי ממש. כמו כל הכלים שאנחנו מלמדות ונותנות כאן במהלך העונות והפרקים, אפשר להבין שהכלים הם חזותיים משום שזה עוזר לנו לחשוב, זה עוזר לנו לנהל נכון את הדברים, והמודל העסקי, ואנחנו נלמד את הקנבס מודל עסקי, את הביזנס מודל קנבס, הוא אחד הכלים הכי ויזואליים והכי תומכי הצלחה, בואו נקרא לזה ככה. אנחנו נדבר על כמה דברים בסיסיים לגבי הקנבס, ואז אנחנו ממש נצלול, נסביר את ההגדרות שלו, ניתן כמובן דוגמה. אנחנו נגיד מראש שבפרק הזה אנחנו לא נדבר על כל הקנבס, אלא נדבר רק על צד ימין שלו. אז אנחנו נספר לכם בהתחלה איך הוא נראה באופן כללי. אתם תדמיינו או תציירו בהזנה השנייה, כמו שאנחנו תמיד אומרות.
אפילו, או תעשו דאונלוד. כן, או אפילו תעשו איזה גוגל, כי יש ממנו ים.
נכון, נכון. ואז אנחנו נתחיל עם הצד הימני. ובפרק הבא נעבור לצד השמאלי שלו.
כמובן שאת הדאונלוד תוכלו לעשות מהסיליבוס שלנו שאנחנו נעלה בשביל שיהיה לכם את זה לרפרנס.
נכון.
שאלינה תרחה להביא.
נכון, נכון.
במשך שנים על גבי שנים.
סיליבוסים זה החיים.
זה החיים.
כל מה שלמדנו...
שני לקנבס.
כל מה שלמדנו עד עכשיו, בעיקר גם המתודולוגיות האחרונות שעבדנו להם, ההיסטוריה של העתיד וגם המודל הלוגי, אלה דברים שהם נכון עזרו לנו להתקדם לשלב המעשי, אבל עכשיו הגיע השחקן הראשי של הפרקטיקה.
מני טיים.
מני טיים לגמרי. אז כל האלמנטים שלמדנו עד עכשיו, גם בעונה הראשונה, אולי אפילו בעיקר בזכות הרבה דברים שעשינו בעונה הראשונה, וגם בעונה השנייה בתחילת העונה הזאת, כל הדברים האלה, האלמנטים האלה, מתנקזים לקנבס.
ויש לנו כמובן את הבייבי קנבס של הקנבס הזה, שלמדנו אפילו אותו לעומק בעונה הראשונה, והבייבי קנבס של הבייבי קנבס. כלומר, דיברנו, היה לנו פרק על מטלות רווחים וכאבים, שהוא בעצם תוצאה של הקנבס, של הביזנס מודל קנבס, שהיום אנחנו הולכים לדבר עליו, אבל הוא בונה לתוכו, ולכן אנחנו למרות שהיסטורית הקנבס הראשון היה הביזנס מודל קנבס, הלכנו ולימדנו אתכם את ה... value proposition canvas, הכאבים רווחים,
מטלות כאבים רווחים, כן.
בעברית זה פשוט לא זה, בעונה הראשונה, וגם לימדנו אתכם עוד תת canvas, שהיה, נכון, שהיה ממש על
jobs
העבודות,
jobs to be done,
בדיוק,
נכון,
אז פה כל הקנבסים של העונה הראשונה, מתכנסים לקנבס אחד גדול, כלומר קודם אנחנו אמורים לעשות את jobs to be done, ואחרי זה אנחנו אמורים לעשות את value proposition canvas, ועכשיו, grand finale, ביזנס מודל קנבס.
ואתם תראו שכל הכלים שלמדנו עד עכשיו, וכל המסקנות והתובנות שאספנו וצברנו עד עכשיו, ממש ממש באים לביטוי, רק אפילו מההגדרות של הקנבס אפשר לראות נכון. את זה, הסקירה הסביבתית, כוחות השוק, הלקוחות, שהם אחד הדברים הכי חשובים בסיפור
הדבר,
שלנו.
כן, לא אחד.
נכון,
הדבר ולכן הכי חשוב.
צודקת.
אז אני חשוב לי רגע לשמור על לא יודע, את המינות שלנו מול קהל המאזינים, כי אנחנו אומרות את זה בערך על כל כלי שאנחנו מלמדות, אמרנו את זה לפחות על שני הכלים האחרונים, גם על ההיסטוריה של העתיד וגם על המודל הלוגי, שבעצם כל מה שאספנו ולמדנו וחקרנו מתנקז לתוכם. וזה נכון. אבל ההבדל העיקרי בין המודל הלוגי וההיסטוריה של העתיד לבין מודל הקנבס, הוא שאת מודל הקנבס אתם כבר ממש עכשיו מתחילים לחקור בשטח. זאת אומרת שהוא כבר בא במגע עם השטח, וזו הסיבה שאנחנו בכלל מסרטטים מודלים, נכון? הם מאפשרים לנו כל הזמן לחקור, ממש כמו ארכיטקט, שלפני שהוא מרים את הבניין, הוא בונה מודל, הוא קודם כל מסרטט אותו, אחר כך הוא בונה אותו מגפורים, נכון. עד למצב שבו הוא מרים את הבניין כולו, בעזרת אחרים.
כשהוא אגב בונה אותו פיזית בפעם הראשונה, עדיין בתור מודל, הוא כבר יכול לראות את הגבהים, אם בן אדם יכול לעבור שם, בן אדם שוב מדומה, איפה יש צל, איפה אין, מה גמיש בתוך הבניין הזה ומה לא, mm-hmm. כן, יש גמישות בהנדסת בניין, זה לתכנית אחרת, כן. וזה מרתק, משום שזה, המוחשיות הזאת יכולה לאפשר לנו באמת להיות גמישים, נאמנים למטרות שלנו, וגם כל הזמן להיות במסע ומתן כזה, או יותר נכון דיאלוג עם השוק, עם מה שקורה מחוץ למיזם שלנו, או במגע עם המיזם שלנו. נדבר על כך שבעצם כבר אמרנו את זה בין השורות, שגם הכלי הזה הוא כלי גמיש, ושוב חשוב להגיד, אנחנו אומרות את זה כמעט בכל פרק, אבל הגמישות היא חשובה, והגמישות לא אומרת ישראלים וישראליות יקרים, שאתם יכולים פשוט שלא יהיה לכם מודל. אני גמיש, אני זורם, אני יכול, אני אפשר. לא, 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 לא. זה אומר שצריך להיות לכם משהו שמאזן בין הקומפליט תוכנית מטורפת לפרטי פרטים, לבין הנזילות הסופר מוגזמת והלא יעילה הישראלית המצויה. ולכן מודלים זה פתרון טוב.
שזה אחלה, והמודל הספציפי הזה הוא גמיש הקונספט הגמיש שלו בכלל, הוא שאנחנו כל הזמן באינטראקציה עם השטח, הוא בעצם פוגש את השוק כל הזמן, הוא עומד במבחן כל הזמן, ולכן הוא גמיש, ולכן הוא גם רק מודל.
אגב, כשמו כן הוא.
נכון, כשאנחנו נתקבע למודל המדויק שנכון לנו, לאותו פרק זמן בחיים של המיזם שלנו, אנחנו נוכל לצאת ולבנות כבר תוכנית עסקית, שהיא משהו אחר לגמרי, היא הרחבה של המודל, נוכל כבר לצאת לבחינה פיננסית של המיזם שלנו, כן, לבנות החזית פיננסית, לבנות תוכניות עבודה, גם מהקנבס נגזרת תוכנית עבודה, זו הסיבה שגם לא דיברנו על תוכניות עבודה עד עכשיו, כן, ונתגענה רק יותר מאוחר. אז נראה לי ש...
נתקדם.
קודם נגדיר מה זה מודל עסקי, ואז יהיה יותר קל להבחין בין מה זה מודל עסקי לתוכנית עסקית. אז מודל עסקי מתאר את הרציונל לפיו ארגון או מיזם מייצר, מספק ולוחה דרך. אני אתעכב רגע על כל אחת מההגדרות, אתן תעזורנה לי, בסדר? המשמעות של יצירת ערך, לייצר ערך, זה ליצור דבר מה שהלקוחות שלי רוצים או צריכים. כן, דיברנו על זה כבר
הצעת הערך.
כן, הצעת הערך שלי.
הגדרנו את המושג הזה.
מה המשמעות של הספקת ערך, לספק את הערך?
זאת אומרת, איך זה מגיע?
נכון,
קהל היעד.
נכון, זה כל פעולה אמצעי שאני כארגון מבצעת, כדי ממש להעביר את הערך ללקוח, כן. שהלקוח יזכה בערך שלי.
לוודא, כן, שזה מגיע ללקוח.
ממש ככה.
לקהל היעד.
בדיוק. ומה המשמעות של יחידת ערך? הרי צריך לצאת לנו משהו בעצם מכל העשייה הזאת. אז לחידת ערך חזרה יכולה להיות כסף.
כן.
נכון?
זה עסק קלאסי.
היא יכולה להיות תועלת חברתית. social ROI, היא יכולה להיות
ROI, return on investment.
כן, וsocial ROI זה social return.
תשואה פיננסית ותשואה חברתית, זה
שמדייקת אותנו, תודה רבה. ויש גם שורת רווח סביבתית, הפוטפרינט שלי, במה לא פגעתי או מה אני רוצה לשמור.
איזה סוג של מוניטין יש לי.
בדיוק.
נכון. אז זה מודל עסקי, הגדרת את זה בעזרת שלושה שלבים האלה, או המעגל הזה שאנחנו חייבות לייצר, אחרת אין לנו מודל עסקי. יצירת ערך, סיפוק ערך, לכידת ערך. מה בעצם ההבדל בין זה לבין תוכנית עסקית?
אז אני רוצה רגע לתת את הרקע ההיסטורי לסיפור הזה, אוקיי? במחשבה הקלאסית על עסקים, הגיע בעיקר מעסקים טכנולוגיים, היה חיבור ברור בין איך בונים את התוכנית העסקית, ובין איך בונים את הטכנולוגיה. המודל שהיה מקובל אז היה waterfall development, פיתוח בתצורה של מפל. מפתחים את הכל, ואז מוצאים לשוק, ואז מגלים שהכל קטסטרופה. אותו דבר עם התוכניות העסקיות, היה פיתוח של כל התוכנית, מעבר על האקסלים, דיוק של ערוצי השיווק וכו' וכו', יציאה לשוק, וכמו שסטיב בלנק גורו החדשנות אוהב להגיד, לא הייתה מעולם תוכנית עסקית שפגשה ושרדה את המפגש הראשון עם השטח, עם הלקוחות.
זה כאילו מאות של עמודים,
נכון.
עשרות מאות של עמודים.
לפרטים הכי הכי קטנים.
שהם תיאורטיים לחלוטין.
שהם תיאורטיים לחלוטין. כן. וכמו שהעולם הטכנולוגי עבר למה שנקרא lean development, הפיתוח הזריז הרזה, כך גם התוכניות העסקיות בעצם הופשטו לכדי המודל העסקי שעליו אנחנו מדברים, שכמו שיערה ציינה, ובצדק, אנחנו עושים את המודל, ואז כמובן יוצאים לתוכניות העבודה, והתוכניות הפיננסיות, והדוחות הרווח והפסד העתידיים שלנו, והניבוי הפיננסי העתידי, והניבוי של תשואה חברתית סביבתית עתידי, אבל כל זה רק אחרי שבדקנו והוכחנו את התכנות המודל העסקי שלנו. אנחנו תכף נדבר על איזה חלקים צריך לבנות בשביל לבדוק את ההתכנות. מה זה אומר אבל בדיקת ההתכנות? זה אומר שהכובע שאנחנו חובשים על ראשנו כשאנחנו מגיעים למודל עסקי הוא כובע אקדמי. אנחנו שואלים את עצמנו שאלות, מניחים איזה שהם היפותזות, והולכים לבדוק אותם כמו מדען בשטח. לכן אנחנו גם עובדים עם סטיקי נוטס, כי אנחנו לא רוצים להתאהב במה שכתוב בקנבס, אנחנו רוצים לכתוב את זה על פתקית בקטנה.
לא להתאהב בהשערה, נכון. אלא להבין את הנחות היסוד, וגם אותן להיות מוכנים להטיל,
נכון.
בספק.
ולכן אני כותבת על הסטיקי נוטס שאין לי בעיה לזרוק אותו אחר כך. אני הולכת מתקפת. אוקיי, אנחנו נדבר גם על אב טיפוסים ואיך בונים אב טיפוס ואיך עושים תיקוף למודל עסקי.
בהמשך.
בהמשך, בפרקים הבאים. אנחנו מתקפים את המודל העסקי, אחרי שתיקפנו את כל החלקים של המודל העסקי, יש את השאר חלקים למודל העסקי שנדבר עליהם בפרק הזה ובפרק הבא, ורק אחר כך אני יוצאת ומפרקת כל חלק בתוך המודל העסקי, בתוך קנבס המודל העסקי, לתוכניות ותתי תוכניות. למה זה חשוב לזכור את זה מלכתחילה? כי הרבה פעמים ההתנגדויות שאנחנו רואים כשאנחנו עובדים עם יזמים,
בפרט חברתיים גם.
בפרט חברתיים, אבל לא רק. זה באמת המקום הזה שאומר, רגע, אבל זה מאוד מופשט, אבל זה מאוד ראשוני, אבל זה מאוד בסיסי. נכון ומצוין. המודל צריך להיות כמה שיותר מופשט ראשוני ובסיסי, כדי שאני אוכל כמה שיותר מהר לרוץ ולתקף אותו.
חשוב לזכור שאמרנו בעונה הראשונה, אני חושבת שציינו את המשפט הזה, ואם לא, פדיחה לנו, להיכשל כמה שיותר מוקדם כדי להצליח אחר כך.
נכון. כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר בזול.
כן, בדיוק. אם כתבתי פאקינג תוכנית עסקית,
חצי שנה.
השקעתי משאבים, זמן, את הקשרים האישיים שלי. הבאתי אנשים שיעשו עבודה סופר מפורטת על פרטים שאין לי מושג בכלל אם אני אצליח לוותר עליהם בסופו של דבר או לא. חשבתי שהכל באמת יראה כמו 220 העמודים האלה שנכתבו והודפסו ונחרחו ובלה בלה בלה. ו... זה להיכשל מאוחר מדי, כי זה אחרי שכבר השקעתם הרבה מאוד כסף, משאבים וכו'.
נכון. אני חושבת שאולי נתייחס רגע לחלוקה של הקנבס, גם בהקשר הרגשי, גם בהקשר המנטלי, במובן הזה שאלינה ציינה קודם את זה שיזמים לא מבינים, זה כל כך מופשט, למה לכתוב את זה, למה לעשות את זה. אז ההתמודדות של יזמים עם הקנבס היא מאוד מאוד מעניינת. הקנבס, כמו שאמרנו, מחולק בחלוקת העל שלו, מחולק לשני חלקים, שאחד מהם משקף את מה שקורה בפרונט, ואחד מהם משקף את מה שקורה מאחורי הקלעים, את התשתית של כל המערכת הזאת, שנקראת ארגון או מיזם.
כן, שהצד הימני בעצם חשוף גם למי שלא שייך לארגון, בדרך כלל נוכל, נכון. איכשהו להבין אותו, והצד השמאלי, נכון. את אומרת, זה הצד הסמוי, רק הצד בדרך כלל המארגנים עצמם, או נכון. אנשי החברה
עכשיו,
יודעים.
עכשיו, מה השטנץ פה? למה זה כל כך מורכב? שמה שגלוי ונראה לעין, הוא מאוד מאוד אינטואיטיבי, במיוחד ליזם, כי הוא כאילו מגלגל בראש שלו, די, הוא כבר למד את הלקוחות, והוא כבר מבין את הצעת הערך, והוא כבר למד את כוחות השוק, וכבר יש לו איזשהו מושג מי יהיה מוכן לשלם לו על השירות או המוצר, אבל כשהוא בא להתמודד עם התשתית של המיזם, עם מה שמבסס את כל הפעילות בפועל,
וגם מחבר בין הדברים שהוא למד עד עכשיו עליהם בנפרד.
נכון. אז שם לפעמים יש איזושהי, אני לא רוצה להגיד תקיעות, אבל פתאום יש שם איזושהי בעלה. כי פתאום היזם מבין שהוא, וואו, וואו, רגע, אני צריך לשתף פעולה עם מישהו. מי זה המישהו הזה שאני צריך לשתף איתו פעולה? או איזה נכסים אני צריך שיהיו לי בארגון.
כן.
אז אנחנו אומרות את זה לא כדי להלחיץ אתכם, אלא כדי לעודד אתכם להשתמש בכלי. כי הכלי הזה...
גם כשהוא מלחיץ קצת.
גם כשהוא מלחיץ, הוא יאפשר לכם בסך הכל לחשוב ולחשוב קשה ולחשוב עם אנשים אחרים, ואתם תראו שגם בנייה של מודלים שונים ומגוונים... תאפשר לכם גם ללכת קדימה ואחורה, כל מודל שכתבתם ושיניתם אותו, הוא לא הולך לפח. זו הכוונה בגמישות שדיברנו עליה קודם. זה מה שהמודל הזה בעצם מאפשר.
עוד שתי נקודות, ואז נצלול אל הקנבס. הנקודה החשובה הנוספת היא שהקנבס צריך להיכנס בשלב הזה, משום שאמרנו כבר דברים מתנגזים אליו וכולי, וגם זה השלב, כשעכשיו אמרת את זה מאוד יפה, יערה, שכבר יש לנו מספיק חומר על כל מיני אלמנטים, ועכשיו הגיע הזמן לחבר ולראות איך זה עובד ביחד, ואשכרה להתחיל להתכתב או לייצר דיאלוג עם השוק. והדבר הנוסף שחשוב להגיד זה שזה השלב שאנחנו גם עדיף היה כבר קודם, אבל אם עד עכשיו לא עבדתם עם אנשים נוספים, זה הזמן שבו מתחילים להיכנס כל מיני שיתופי פעולה, כל מיני שימוש בקשרים, כל מיני אנשים שאנחנו נרצה לעבוד איתם, שאנחנו נרצה שיתנו לנו שירות, אפילו אם הוא חד פעמי, ועכשיו צריך שפה משותפת. הוא מודל עסקי, מהווה שפה משותפת. יש לנו בסיס משותף להסתמך עליו, לדבר אליו, לעסוק בו.
כמו כלים אחרים שדיברנו עליהם, גם הכלי הזה, או בעיקר אפילו הייתי אומרת הכלי הזה, הוא סופר שימושי בקבוצות שכבר יש להם תוכניות עבודה, וכבר יש להם מוצרים, ואפילו באנטרפרייז. כשהיינו עובדים בקבוצת החדשנות של HP, שהיא כבר באמת ארגון שעובד המון המון מצ'ונים, ויש לו המון מוצרים, אנחנו לא היינו עובדים עם הביזנס מורל קנבס, אלא עם הלין קנבס, שהוא קצת דומה לזה, אבל יש להם טיפה שונים. אנחנו גם נדבר על המישן קנבס בפרק הבא, אז אתם תשמעו גם עוד על עוד קצת קנבסים, אבל מה שהכי מעניין בקנבס הזה, שגם עם קבוצות שכבר עובדות המון זמן, פתאום כששמים הכל בקנבס, קורה אחד משתיים, או שיש אי הסכמה, כלומר צוות שעבד המון זמן על אותו מוצר, על הזה, יש כאילו
נכון,
תוכנית
נכון.
מאוד ברורה, איך מוכרים, איך זה, פתאום את מגלה שה-co-founders בכלל לא מסכימים על מה ה-key-activities ומה התיעדוף שלהם, שזה נהדר, או איזה ערוצי הפצה פתאום יש להם, או על מה באמת חשוב לייצר עלויות. דבר שני שמאוד מעניין לראות זה איך פתאום כששמים את הכל על הקנבס, עולים מודלים עסקיים חדשים. כלומר, דברים שכבר היה להם מודל עסקי, מוכח, מתוקף וכו' וכו', פתאום רואים איזשהו יוריקה מומנט כשהכל בביג פיקצ'ר הזה. הזדמנות שפספסנו. ולדברים חדשים, לדור הבא...
או שהיא הייתה לא נכונה
בתקופה מסוימת,
והיא נכונה עכשיו.
אבל הקנבס משקף. הוא תמיד משקף מצוין.
נכון, וגם הרבה פעמים אנחנו רואים שכשאנחנו רוצים להסתכל על קנבס ולצאת למוצרים חדשים, או לפיתוחים חדשים, ההסתכלות והיכולת למפות את הנכסים שקיימים בארגון, מאפשרת לנו את ההליכה לצעד הבא. אז גם אם אתם בעסק קטן, במיזם פרטי, במיזם טכנולוגי, מיזם חברתי, לא משנה מה אתם עושים, אנטרפרייז, תיקחו את הקנבס, תביאו אותו לצוות, ותשאלו את השאלות שאנחנו הולכות לעבור עליהם היום.
מסכימה ב-100%, הייתה לי חוויה מאוד דומה למה שתיארת, בעמותת מכנה משותף. כשהנחנו את הדברים על הקנבס, התחילו מהומות בחדר של הבעד המנהל.
אבל זה טוב, זה טוב, כי זה מוליד...
ברור, ברור. כאמור, הוא משקף. שיקוף יכול להיות קשה, אבל חשוב ומהותי. הקנבס, דם דגדם, דדם. כן. מדובר ב... כן, בדיוק, זה יותר מתאים. מדובר באיזה טבלה מרשימה שיש לה 9 רובריקות, 9 מלבנים בכיוונים שונים, ואנחנו נעבור על ההגדרות שיש בקנבס. שוב, תורידו לכם קנבס למחשב ותלכו איתנו, אנחנו לא נתאר איך זה נראה, רק נגיד שיש צד ימין וצד שמאל, ומשם נמשיך. אז נתחיל מהלקוחות. אמרנו שהם הלב. להם הקדשנו את העונה הראשונה. דיברנו אגב בעונה הראשונה שיש כל מיני ענייני טרמינולוגיה. אנחנו נקרא להם לקוחות מתוך המקום שדווקא המונחים העסקיים יכולים ללמד הרבה גם מיזמים מתחומים אחרים. אבל דיברנו על זה שאם טרמינולוגיה מפריעה לכם, יש לכם חלופות, תחזרו לעונה הראשונה. לקוחות. הלקוחות שלנו הם האנשים שעבורם אנחנו יוצרות ויוצרים את הערך. ואנחנו צריכות להבין מי הם הלקוחות שלנו, ואם יש לנו בכלל היררכיה בתוך הלקוחות, האם יש את הלקוח הכי חשוב שבלעדיו אין מיזם, והוא צריך להיות ההתייחסות הראשונה שלנו, ואם יש נוספים, אז האם אפשר לייצר ביניהם איזשהו מדרג פנימי בתוך הרובריקה של לקוחות. הדבר השני שאנחנו צריכות למלא, זה הרובריקה של הצעת הערך. עד לכאן אתם, מה זה פיקס עם הקנבס? כי אם עשיתם כל מה שאמרנו בעונות הקודמות ובפרקים הקודמים, אתן ממש יודעות איך למלא את זה. כי לפחות את שני המושגים האלה צריך להיות לכם. אז הצעת הערך היא בעצם איזה ערך אנחנו מוסרות ללקוחות שלנו. איזו מבין הבעיות של הלקוח אנחנו עוזרות ועוזרים לפתור.
וכמובן שבשלב הזה אנחנו אומרים כבר לראות את הויזואליזציה. כלומר, אם יש לי שלושה קהלי יעד, אז אני אבחר לכל אחד מהם את הצבע שלו. יהיה לי קהל יעד צהוב, קהל יעד כתום וקהל יעד ורוד. להם אני אתאים הצעת ערך צהובה, הצעת ערך כתומה והצעת ערך ורודה. וכל הדבר הזה הוא בהתאמה ל-Value Proposition Canvas, מי מקודם. ואת הצעות הערך אני כמובן גם יודעת כמו את קהלי היעד לתעדף, כי כשעשיתי את התרגיל של כאבים, מטלות, רווחים, ראיתי כמובן את התעדוף של מה הם הכאבים, המטלות והרווחים שהכי מהותיים ללקוחות שלי.
נכון? אז אנחנו שואלות את השאלה, איזה צרכים אנחנו ממלאות אצל הלקוח, איזו חבילה של מוצרים או חבילה של שירותים אנחנו מציעות ללקוחות שלנו או לכל אחד מפלחי הלקוחות שלנו.
חשוב לומר שאפשר לכתוב בצורה הכי מופשטת והכי אמורפית בשלב הזה, נכון? אנחנו יכולות לא להיות יותר מדי ספציפיות. אפשר לקשקש, אפשר לצייר.
בשלב הזה, כן.
בשלב הזה, מה שעושה לכם טוב, כל זמן שזה ברור לכם. נכון, וזה ברור,
שאתם יכולים לעבוד עם זה.
זה גם ברור למי שיקרא את הקנבס.
נכון, שזה חשוב לכל מי שתציגו לו. ערוצים, זה הרובריקה הבאה, הרובריקה השלישית, המלבן השלישי, ושימו לב שוב איך הדברים מאוד חזותיים, אם תדמיינו את זה, אז יש לנו קהל יעד, ויש לנו הצעת ערך, ועכשיו השאלה היא, איך הם נפגשים? איך הצעת הערך מגיעה לקהל היעד, או אולי הפוך, קהל היעד מגיע לצעת הערך, אם היא מסוג שירות למשל, זה יותר מוכר לנו, אז ערוצים, זה בעצם מענה על השאלה, באילו ערוצים הלקוחות שלנו רוצים שנגיע עליהם, או כיצד אנחנו נוח לנו להגיע עליהם, או חסכוני לנו להגיע עליהם, איזה ערוצים משתלבים טוב בתוך חיי הלקוחות שלנו, בתוך מה שהם כבר עושים, בלי עכשיו לאלץ אותם או לכפות עליהם איזושהי שגרה מאוד מאוד שונה, כדי להשתמש בהצעת הערך שלנו, שזה המוצר.
נכון, המענה על ערוצים, ערוצי הפצה, צ'אנלים, זה בעצם המענה על שאלה במודל העסקי, של איך מספקים ערך.
נכון.
הצעת הערך היא איזה ערך אנחנו מייצרים ללקוח, וערוצים זה איך אנחנו מספקים אותו.
ועכשיו, המלבן הרביעי, קשרי לקוחות. מה זה אומר? זה אומר שכאן אנחנו צריכות לענות על השאלה, איזה סוג של קשר כל אחד מהלקוחות שלנו, או מפלחי הלקוחות שלנו, שאנחנו בקשר איתם, או מספקות להם את הצעת הערך, איזה סוג של קשר אנחנו רוצות שיהיה לנו איתם? האם זה צריך להיות קשר של משוב? האם זה צריך להיות קשר של רק לוודא שקיבלו את המוצר, או את מה שזה לא יהיה? האם אנחנו מייצרות קשר לטווח ארוך, או
מועדון,
לטווח
מועדון נכון, לקוחות? יש כל מיני שיטות, ניוזלטרים, קבוצות פייסבוק, כן. יש כאלה שגם לא רוצים שום קשר, נכון. בכלל, בוא תקנה תלך.
וגם זה חשוב, כי אני לא רוצה לצאת מעיקה במקומות נכון. שבהם זה לא מתאים לשירות או למוצר שאני מספקת.
נכון, חשוב שנעמוד על הקשר ועל ההבדל בין שתי הרובריקות שמתייחסות לקשרי לקוחות וערוצים, כן, Customer Relationships ו-Channels.
מבלבל, שימו לב.
מבלבל מאוד, עד כדי מבלבל שיש שתי גישות שונות.
נכון.
וכשאנחנו תכננו את הפרק הזה, ניסינו להגיע לאיזושהי הכרעה, איזה מהגישות אנחנו הולכות להציג פה, אם נציג את שתיהן בכלל, או רק אחת מהן, יש אחת שהיא, אנחנו מרגישות שהיא מורכבת מדי, ולכן אנחנו נתמקד באחרת, והיא אומרת,
זה לא כי אנחנו מזלזלות באינטליגנציה שלכם,
לא, זה כי פשוט היו פה כאלה ויכוחים מרים, שהחלטנו על אחת.
כן, בסוף יצא השן לבן, והראו לפניכם, אז בעצם, צ'אנלס, זה רובריקה, ערוצים, זה רובריקה שמתארת, את האינטראקציה שיש לכם מול הלקוח, עד רגע הרכישה.
כולל גם המסירה. נגיד רכשתי, אז עד שזה מגיע אליי.
ממש ככה. כן. דיברנו שערוצים זה הספקת הערך.
נכון.
נכון? אז זה המשמעות, זה המהות
של... אז הרכישה והספקה, ועכשיו מתחיל...
עכשיו מתחילה מערכת היחסים. בסדר?
קשרי לקוחות.
קשרי לקוחות. עכשיו מתפתח הרומן, ואו שהוא יהפוך להיות חתונה קתולית, כי יש מודלים כאלה, או שהוא ייגמר במפח נפש, או שהוא סתם יסטוץ, אני לא יודעת. אפשר להגיד את זה ברדיו?
כן, אפשר להגיד את זה ברדיו. זאת תופעה קיימת בחברה.
אז ערוצים זה בעצם עד הרגע שהלקוח רכש את השירות או המוצר שלי וקיבל אותו.
זאת אומרת שגם איך הגעתי אליו בפעם הראשונה, יערה?
כן.
זאת אומרת שאם אני עשיתי פרסום, אוקיי, ויש לי איזה פרסומת, איזה באנר קופץ באיזה אתר,
כזה.
אז אני יודעת...
קוראים לזה עוגיות. והן רודפות אחריכם ברשת.
אז אני בעצם יודעת איפה נמצא הקהל היעד שלי, לפי זה אני מתרגטת או בוחרת את האתר שבו אני אפרסם את המוצר החדש שלי, ואז אחרי שגיל מרקוביץ' ראתה את הפרסום והחליטה לקנות, ואז גם קנתה וסיפקתי את המכתביות הצבעוניות והמריחות והריחניות עד אליה הביתה.
יש לה כאלה, היא לא מתלוצצת.
נכון.
מקום מוזרה, כן.
אז רק אחרי זה אפשר עכשיו לעבור לקשרי לקוחות. האם הם שולחים לי מיילים? האם אני הסכמתי ברכישה לקבל מיילים שוטפים? איזה סוג של מיילים הם בכלל? האם אני מקבלת הנחות מיוחדות?
האם המפלגה פוליטית ממפלגות ישראל והם מספימים אותי לנצח נצחים, למרות שלא נרשמתי לשום דבר?
נכון.
ואני לא רוצה איתם שום קשרי לקוחות, אף פעם, גם אם אני מצביעה להם.
אז כזה. אם לא היינו ברורות. למרות שאת יודעת מה מעניין, כי דווקא כאילו מה שהספם של המפלגות עכשיו הוא טרום רכישה. הרכישה קורית בקלפי, אז זה בעצם צ'אנלס.
אבל זאת אחת הבעיות. זאת אחת הבעיות שהפוליטיקאים שלנו עושים מצוין את שלב הערוצים, אבל חרה בלבן, מותר להגיד את זה ברדיו?
שלב ה-customer relationship. ממש כך.
אני רוצה רגע אבל כן לתת פה, בגלל הנעתי המרובה מאוד מכל מיני מודלים, אני רוצה להגיד שבחיבור הזה בין channels ל-relationships, אפשר להסתכל על תתי מודלים, כמו שעם ה-value proposition כאן, והסתכלנו על הצד של הלקוח ועל הצד של הצעות הערך, אז פה על שני אלה ניתן להסתכל על מטריצה שונה, שנקראת pirate matrix, ממש כמו פיראט, שאם תסתכלו עליה היא מראה את השלבים של לקוח, משלב החשיפה הראשונית למוצר, ועד שלב הרכישה המחודשת ואף ההמלצה ללקוחות אחרים לרכוש אותה. אנחנו לא ניכנס לזה לעומק, אבל אני ממש ממליצה לעשות גוגל על מטריצת הפיראטים.
וזה אגב שלב מצוין, כי אם הלקוח שלכם הופך למה שנקרא שגריר, הוא גם ממליץ לאחרות להשתמש במוצר או בשירות.
שזה אגב, זה האינגייג'מנט העילאי. הכי טוב שיש.
בדיוק, נכון.
הוא עובד הכי טוב.
נכון, word of mouth, נכון, נכון. אנחנו נקפוץ למלבן האחרון שנשאר לנו בצד הימני של הקנבס, והוא ה-revenue streams, שזה בעצם הרווחים שלנו.
זה לא רווחים? לא רווחים, מודל הכנסות. מודל הכנסות,
בבקשה.
זה הדלטה, זה מה שנשאר לי אחרי שכיזזתי את מה שהוצאתי ממה שהכנסתי.
מצוין.
אז revenue streams
זה תזרים מזומנים.
תזרים המזומנים, ממש כך.
ברובריקה הזאת אנחנו צריכות לענות על השאלות, עבור מה, עבור איזה ערך הלקוחות שלנו מוכנים לשלם, עבור מה הם משלמים כרגע במצב העכשווי של המיזם, כיצד הם יעדיפו לשלם, באיזו מידה כל אחד מערוצי הרווח שלנו תורם לתזרים הכללי.
וזה בעצם התרגום הפיננסי בסופו של דבר לצד בדוח הרווח והפסד שלנו, שבו אנחנו מדברים על ההכנסות, וכל ארבעת המלבנים שדיברנו עליהם עד כה, הלקוחות, הצעות הערך, ערוצי ההפצה ויחסי הלקוחות, הארבעה הללו מתרגמים לתוך המלבן החמישי הזה שאנחנו דנות עליו עכשיו של הכנסות.
נכון, כן. שהמלבן החמישי הוא בעצם איך אני לוחה דרך בחזרה. What's in it for me? מישהו פעם תיאר לי את הצד הזה, את ה...
ממש בא לי לשיר מישהו פעם,
מישהו פעם,
אני לא אגיד את זה,
אני לא אגיד את זה. אני אומר, מה שאני כן אומר, זה שבעצם הצד הימני של הקנבס, מעבר לזה שהוא מתאר לנו איך מייצרים, מספקים ולוחדים ערך, מערכת היחסים בעצם בין כל הרובריקות בצד הימני הן מאוד 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 חשובות. למשל, לכל לקוח שמופיע בקנבס שלנו, חייבת להיות הצעת ערך.
אוקיי? גם אם היא אגב חופפת להצעת הערך של לקוח אחר, אבל חייב להתייחס אליו איכשהו.
נכון. לכל לקוח והצעת ערך חייב להיות איזשהו צ'אנל, חייב להיות איזשהו חוט שמחבר ביניהם.
אחרת זה לא מגיע.
נכון. לכל לקוח יש איזושהי התנהלות של מערכת יחסים שאנחנו מנהלים מולו, גם אם אנחנו אומרים לו, תודה שקנית אצלנו קפה, יום טוב.
גם אם היא מינימלית.
גם אם היא מינימלית. ובהכרח, כל לקוח שמופיע בקנבס שלנו חייב לייצר לנו איזושהי הכנסה, גם אם ברגעים הראשונים היא לא כסף. זאת אומרת, לקוח יכול להביא לנו טראפיק, לקוח יכול להביא לנו השפעה חברתית שמתרוגמת לכסף אחר כך, בסדר? Mm-hmm. זה לא מחייב שהלקוח משלם דולר.
ואני מזכירה לכם שכשדיברנו על לקוחות, אז דיברנו על זה שיש לקוחות משלמים, mm-hmm. ולקוחות שאינם משלמים. אבל כאן אני בעצם מתחילה לקחת בחשבון גם את הלקוחות שמשלמים וגם את הלקוחות שלא משלמים, בתוך מודל ההכנסות שלי, הוא לא יתרגם בהכרח בסוף לאקסל של הדוח רווח הפסד, אבל הוא כן יהיה בחישוב הכללי שלי של מודל ההכנסות הקיים.
נכון.
או העתידי.
לפני שאנחנו עוברות לדוגמה, כי אנחנו תמיד עושות את זה, כי צריך איכשהו להסביר למאזינות שלנו את מה שכרגע חפרנו עליו. אני רוצה שאת יערה תמליצי על שיטת עבודה שאת מאוד אוהבת לקנבס, למילוי הקנבס.
מדהים. ניתן כמה טיפים לשימוש בקנבס. הטיפ הראשון, לא לכתוב ישירות על הקנבס. יש לכם פתקיות דביקות, סטיקי נאוטס, תשתמשו בהם.
צבעוניות.
צבעוניות, כן. יש משמעות גדולה לצבעים, כמו שאלינה תיארה קודם. והסיבה לשוני בצבעים הוא כדי שגם תוכלו לראות ויזואלית את הקשר בין הפתקים השונים. נכון, אמרנו שיש קשר בין הלקוח להצעת הערך, לצ'אנל, לקשרי לקוחות, לרבניו סטרים, למודל לתזרים המזומנים. אז גם כדי שתוכלו לראות ויזואלית את הקשר הזה, וגם תוכלו לספר סיפור. נכון, הקנבס צריך לספר סיפור, אנחנו עוד לא הגענו לחלק השמאלי שלו, אבל יש קשרים גם בין החלקים הימני והשמאלי. רעיון אחד על כל סטיקי נאוט. יש לכם סטיקי נאוט, תתפרו איתם, הם דביקים, אפשר לדביק אותם אחד על השני. יעזרו בדימויים, זה תמיד טוב, בטח בשלבים הראשונים, תקשקשו, תציירו, כל זמן שמישהו אחר שקורא את הקנבס, מסוגל להבין במה מדובר.
את אמרת כרגע להדביק אותם אחד על השני?
כן, לפעמים אין מקום, לפעמים אין מקום. לפעמים אין מקום, לפעמים את עובדת על קנבס A3.
למה?
והיזם
הוא עכשיו... זאת הטעות שלך.
היזם עכשיו הוא בפרץ מחשבות, עזבו שאחר כך אתם ניגשות אליו.
עזבו שאחר כך שלא לכל היזמים יש קיר פנוי בבית להדביק עליו קנבס.
סטיקי נאוט. אבל בואו, אנחנו מכירות את זה שבהתחלה יזמים משלשלים כמויות של סטיקי נאוט, ואנחנו עוזרות להם להתכנס ל... אז אין בעיה, תדביקו אחד על השני, אחר כך ת...
אחר כך תתמודדו עם הלימה.
אחרי זה שלחו את זה ליערה.
את יודעת מה מדהים אותי, כאילו, לאורך הפודקאסט הזה, זה שאני מגלה כמה פערים תפיסתיים יש בני לבין אלינה. ורק שתדעו שהיא גידלה אותי. אז מה שנקרא, ויקומו לפיפונים והרביצו לגנן. בשלב הסרטוט, בשלב הראשוני, אל תתעמקו בפרטים. אנחנו נצלול לפרטים האלה אחר כך, בטח ובטח אחר כך בתוכנית העבודה. אנחנו ממליצים על סדר מסוים של מילוי הקנבס.
שזה דומה ממליצות. גם לסדר שאנחנו בעצם מתארות לכם
נכון,
בו את הקנבס.
האמת היא שזה הסדר בדיוק שאנחנו ממליצות עליו. אנחנו נלך על שני הסגמנטים הראשונים שהם קהל היד והצעת הערך, כן, לקוחות והצעת הערך. נמשיך לצ'אנלים, לערוצים, אחר כך נמשיך למערכת היחסים שאנחנו בונות עם כל לקוח, ואז revenue stream.
מצוין, ואת הצד השמאלי, נעשה.
בגלל שאת כל הזמן לא מסכימה איתי, אז אני לא אסכים איתך עכשיו.
אל תסכימי איתי, ורגע, אנחנו תכף נדבר על אי ההסכמה שלך. הטיפ שאני הכי אוהבת בעולם, כי אני חושבת שהוא הטיפ הכי חכם, זה שאין פתק יתום.
נכון.
אין פתק שהוא stand alone בקנבס. אם הפתק הזה לא קשור לשום פתק אחר, אז הוא לא צריך להיות שם.
או שתמצאו,
כן, או שתמצאו
לו פרינג.
אז אני חוזרת רגע למה שאמרתי בתחילת התוכנית, שאם אנחנו עובדים עם מוצרים קיימים, לפעמים אנחנו יודעים דברים שהם לא בסדר הזה. כלומר, יכול להיות שאני יודעת טוב 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 מה ערוצי ההפצה שלי, כי יש לי איזה שהם ערוצי הפצה מאוד מאוד חזקים, שאני רוצה ככה ממש ממש לנצל אותם עד תום, הם איזשהו נכס ענק בארגון שלי, ולכן אני אתחיל מהם.
הבנתי.
או יכול להיות שיש לי, הרבה פעמים לצערי, כן? באמת לצערי, יש הצעות ערך, שהם לא עשו את תהליך הוולידציה, לא הקשיבו לצערי הרב לעונות
פודקאסט למהומת הסטארט-אפ.
ואז יש להם מוצר, והמוצר הזה הולך להתחיל לחפש לקוחות. עכשיו, נגיד וכבר עשיתם את הטעות הקטסטרופלית הזאת, ובזבזתם טון הכסף על מוצר שאף אחד לא רוצה להשתמש בו, ועכשיו אתם הולכים לחפש משתמשים, לפחות תיקחו את הקנבס, ותעשו עדיין את התהליך המתודולוגי של החיפוש. כמובן, קנבס דוף קנבס.
שזה יכול להציל...
אני לגמרי אומרת שזה יכול להציל טכנולוגיה יתומה.
מעצמה.
כן.
מאוד מעצמה. את יודעת איפה זה קורה הרבה, אני רואה את זה המון, בחללי עבודה שעיריות מקימות, אז הן קודם, הן מקבלות תקציב, אז הן קודם,
הן מקימות,
הן מקימות ושולחנות, ורק אחר כך הן חושבות את מי זה באמת אמור לשרת.
טוב, לא נעים לומר, אבל המגזר הציבורי.
כל קשר בין ה... לא, תשמעי, זה גם מהמון רצון טוב. זה פשוט, יש פאק בתהליך, אבל...
אבל ברור שזה מרצון טוב, בזה אנחנו עוסקות. רוב המיזמים גם שנולדים, נולדים אצל יזמים שאין להם רצון רע, קל וחומר מתוך המחשבה שהם גם אמורים להרוויח מזה את השכר החודשי שלהם בסופו של דבר. אז ברור שאין כאן כוונה זדונית. זה מה שמדהים, כמה טעויות קורות בתוך הכוונות הטובות הללו. זה מה שמדהים.
חוץ מלהעלות את האמזון אז באש, שם אין שום כוונה טובה.
שום כוונה טובה.
וואו, יש לי משהו מה זה פוליטי להגיד, אבל אני אשמור אותו לעצמי. אני גם רוצה להוסיף לביטוי המצוין של אין פרטים יתומים, זה שכן יש פרטי על. כלומר, יכול להיות שדברים שמתכנסים, בגלל שאנחנו עובדים בשיטה שהיא צבעונית וויזואלית, יכול להיות של קהל יעד צהוב, והצעת ערך צהובה, וקהל יעד כתום והצעת ערך כתומה, יהיה ערוץ הפצה סגול. יהיה קשרי לקוחות סגולים.
כאילו אותו דבר.
אותו דבר, נכון. ואז ממש כשאני מייצרת את הוויזואליזציה, אני חושבת גם על ההפרדה בין הפרטים, והיצירה של קשר ויזואלי בין פרטים שמחוברים, כי הם לא יכולים להיות יתומים, אבל גם על איזה פרטים הם הפרטי על. אני יכולה להגיד מילה רגע לפני הדוגמה, אני יודעת שגיל עוד שנייה רוצחת אותנו על זה שאין פה דוגמה עדיין, אבל אני חייבת. אז אני רוצה להגיד שלפעמים גם מהתהליך הזה של מיפוי הסגולים, אנחנו גם רואים מהם נכסי העל שלנו, וגם בתוך הצעת הערך הרבה פעמים זה מאפשר לנו לעלות על ה-unique value proposition, על הצעת הערך הייחודית שלנו. סיימתי דוגמה.
מה שנקרא, drop the mic.
Low cost?
לאו קוסט.
יאללה, טיסות לאו קוסט.
אז טיסות לאו קוסט.
איך אנחנו מתחילות לאו קוסט? אמרנו שאנחנו מתחילות מקהל יעד. מקהל היעד של לאו קוסט.
נכון, אז הלקוחות של...
אלינה שקוליקוב, תכתבי. את כותבת.
אלינה שקוליקוב.
איזה סגמנט לקוח זה.
איזה צבע של סטיקי נוט את רוצה.
אומייגד, רגע, זאת החלטה קשה, אני לא יכולה, אני חייבת.
ורוד זרחני, ורוד זרחני.
מנומר.
התחייבת.
מנומר.
סטיקי נוט מנומר. וואי, זה החלום שלי, אני רוצה את זה מתנה לי, מלא תמציאי כזה.
יאו, בואי נדפיס.
יאללה, תמשיכי.
אז בלואו קוסט זה budget travelers.
זה אומר שאלה אנשים שיש להם תקציב מאוד מסוים, מאוד ברור, מאוד נמוך בדרך כלל, כדי לצאת לטייל.
כן, אני אשים בסוגריים, סתם כי בא לי להתלוצץ, קמצנים.
חסכנים?
חסכנים.
בסדר, אגב, זה מצוין שאת אומרת את זה, משום שיש אנשים שאנחנו מביאות בחשבון שזה באמת המצב החודשי שלהם, והם כנראה early adapters, אבל אחריהם יש את אלה שיכולים לנסוע בטיסה יותר יקרה.
אבל למה?
והם חסכנים.
אבל, רגע, אבל יאמר לזכותם, אני יוצאת פה חוצץ עוד פעם, שבאג'ט טראבלרס זה בעצם מאגד את שני הסוגים, כי התנהגותית
באנגלית, נכון.
נכון, כי בסופו של דבר, כי התנהגותית, מי שנוסע עם תקציב מסוים, אז הוא נוסע עם תקציב מסוים.
וזאת נקודה מטורפת שכרגע העלית. למה? כי מה שאני אמרתי זה מנקודת המבט של המיזם. מה שיערה אמרה זה מנקודת המבט של הלקוח.
נכון.
וזאת גדולה להניח את המיזם בצד ולהגיד, רגע, אבל בעצם אני צריכה להסתכל על זה כמו שהלקוח מסתכל על זה. וגם אם ללקוח שלי יש כסף, אם הוא החליט שהוא לא משקיע יותר מ-X דולרים בנסיעה, אז זאת אומרת שאני צריכה להתייחס אליו ככה, כי הוא לא רואה בפוטנציאל שלו טיסה יקרה יותר.
וחבל שאתם לא רואים את הויקטורי דנס פה של יערה, אתם מפסידים בגדול.
אני מפזזת פה בכיסא.
אחרי שהגדרנו את ה-budget travelers, ואנחנו נשתמש במונח הזה, משום שהבנתם שהוא מכיל יפה את שני סוגים של קהלי היעד הלקוחות שלנו, אנחנו נעבור אל ה-value proposition, אל הצעת הערך, מה אנחנו בעצם מציעות להם ב-low cost?
טיסות זולות. כשמם כן הם low cost.
טוב, יפה, שהן זולות יותר מהשוק, ואנחנו מציעות להם...
זה גם נטו להם את כל עמלה, כן? כי אתה, כאילו זה יש עמלות ממש בסיסיות על הרכישה של הכרטיס. וזהו.
יש לי שאלה. הקטע הזה שיש גם מחיר במרכאות, כן? לכך שאני בוחרת לטוס בלואו קוסט. אני צריכה להכניס את זה ב... זה לא בדיוק value proposition. איפה אני מכניסה את זה שהם בעצם יכולים להביא רק מזוודה אחת?
אנחנו יכולות להתייחס לזה בהזדמנות לעשות עוד כסף. בסופו של דבר.
אז תכף נגיע לזה. יפה. עכשיו אני רוצה לשאול, מה הצ'אנלס? איך הם מגיעים אל הטיסה הזאת, או איך הם מגיעים אליי בתור נותנת השירות?
כן, אז אנחנו בעצם מדברים על שתי פלטפורמות מרכזיות, קול סנטר, כן, מרכז טלפוני.
מה, מתקשרים אליי להזמין טיסה?
מתקשרים להזמין טיסה, אבל את לא מדברת עם בן אדם. מדברת עם מענה אוטומטי.
אהה, כן? כוכבית, תזכרו את זה, זה יהיה רלוונטי בפרק הבא, בצד שמאל של הקנבס.
נכון, אתם כבר יכולים להבין כנראה שזה מוזיל עלויות. שלא יושב שם הבן אדם מאחורי הטלפון.
וזה חשוב נכון. כדי להבין את המודל העסקי שלנו.
נכון. ואתר אינטרנט.
נוח, זה באמת, כן, נוח. מעט עלויות.
כן, גם רובנו מזמינים כרטיס טיסה ככה היום.
זהו, את רוצה להגיד לי, בדיוק שרציתי לשאול, מה, טיסות רגילות או יקרות יותר, אין אשכרה מוזמנות לא באתרי אינטרנט, הן מוזמנות...
כן, ג'וי, זה חד משמעית, כן, יש מודיעים סוכנים.
כן, סוכנים עוד עובדים, כי הם לא מוצאים לך את הטיסה.
כולל חלק מהחברות הכי גדולות במשק, שמוציאות את כל
ה... יש לכם מלא, כאילו...
מלא.
יפה, למדתי משהו, והנה גיליתי דבר על גילי. אנחנו עוברות אל קשרי לקוחות.
אז בקשרי לקוחות, קודם כל חשוב לומר להם שהם אוטומטיים. כן, הם עדיין נשארים על האתר אינטרנט או על מוקד השיחות. הם לא אישיים.
כתוצאה ישירה לא מכך שהם אוטומטיים.
הם לא, כן, הם כאילו, אם את מקבלת עכשיו מייל שאומר, תודה שהזמנת אצלנו, אז הוא משנה את השם לגיל מרקוביץ', כי זה השם שהכנסת לו, זה גם כן, היה יכול כן. להיות פריצי קיצי, והוא היה שולח לך מייל פריצי קיצי, תודה שהזמנת.
דיר פריצי קיצי.
דיר פריצי קיצי, פליז, תנק יו פור יור קול.
עכשיו, יותר מזה, אני אגיד גם כן על עלויות שהשאלת קודם על מזוודה. Mm-hmm. אני פעם קניתי להורים שלי כרטיס טיסה בחברה שאני לא אזכיר את שמה, אבל היא מזעזעת, ואם תעשו גוגל, היא תהיה הראשונה בחברות שלא
להזמין.
רשויות המזעזעות, יש כזאת, אני יודעת. הם גובים כסף על השיחה שאת מתקשרת, כאילו, למוקד שירות, כאילו.
פנטסטי. יש חברה, אני לא אזכיר את שמה, כאילו, זה, שגובה כסף על זה שאם לא, את חייבת לבוא עם...
לא קרטסט! אם לא קרטסט, זה אותה חברה. זה אותה חברה.
אם את מקרטסת במקום, הם גובים לך על זה שהם התפיסו לך את הכרטיס.
וואו, אני קיבלתי שיחת וואטסאפ מאימא שלי היסטרית. עכשיו גם הנציג הוא לא מדבר אנגלית.
כמובן.
הוא לא מדבר אנגלית, הוא מדבר שפה אחרת.
זו חברה תעופה מהאזור שאני נולדתי בו, בעולם.
אנחנו צריכות להגיד דבר טוב אחד על קשרי הלקוחות של האוקוסטוסים עם ה...
הם יעילים.
הם יעילים. שלהם.
מה הם? הם יעילים.
כלום? מה, אתם רוצות להגיד לי שמודל עסקי?
זה לא נכון, הם די יעילים.
לא, זה מזיל את העלויות. יעילות וגם בואו נמצא מילה ללא חופר או מאוד מאוד...
זה לא נכון להגיד שהם לא חופרים אחותי. זה לא נכון להגיד שהם לא חופרים.
אז
הם חופרים
לא... לך, ואימא להם אחר כך.
הם חופרים לך, תזמיני מזוודה, תשלמי על זה. אז, כאילו, זה אז חלק
רגע,
מהמודל העסקי,
אז זה כשל הלקוחות. זה כשל רגע פחות בלתי נסבלים. אבל למה זה שווה את זה?
אבל זה חשוב מה שעכשיו
לא,
אמרנו.
אבל מה, למה זה שווה את זה? כי גם הלקוח, החיסכון שהחברה רואה מזה, שאנחנו נדבר על הצד השני של הקנבס, ואיך הוא בא לידי ביטוי אחרי זה, בהוצאות וכו' וכו', החיסכון בסוף בא ללקוח. כלומר, זאת לא חברה שהיא לא לואו קוסט, אבל קשרי הלקוחות של הגרועים, ובו יש אינסוף כאלה, לא נגיד את שמם גם מפעת זה שאני לא רוצה תביעת לשון הרע, אבל you know who you are.
וגם שלא יפילו לי את המטוס, שיעבדו לי מזוודה.
אשכרה. אבל גם החברות המאוד מאוד יקרות במשק, הרבה פעמים קשרי הלקוחות שלהם קטסטרופה טוטלית, אבל הם חוסכים על זה עלויות, והלקוח לא. בלואו קוסטים, א', you know what you're getting into, מהרגע הראשון שנכנסת, את יודעת שאת שם בשביל החיסכון, וגם הם שם בשביל החיסכון.
אז שימו לב שוב איזה יופי
תיאום ציפיות.
קרה בשיחה עוד פעם באופן טבעי. אלינה עכשיו בעצם הסבירה לי את המודל העסקי שאני מנסה לנתח ביחד איתכן, ולא כך מבינה את קשרי הלקוחות שלו, ואלינה מסבירה לי, זה מהעיניים של... העסק. זאת אומרת, אם כשחקרנו את הלקוח, היינו צריכות להיכנס לעיניים של הלקוח, ולא להלביש עליו את הצרכים והרצונות שלו והפתרונות שלנו, אז עכשיו אנחנו עוברות ללמדנו את הלקוחות, ועכשיו אנחנו מהעיניים של העסק. ולכן גם אם קשרי הלקוחות שלנו הם קצת בלתי נסבלים או מאוד בלתי נסבלים, אם הם מוזילים לנו עלויות והם ממשיכים לספק את הצעת הערך ללקוח בצורה שהוא מסופק מינימלית, הוא ממשיך לחזור, זהו, כן. וזה המודל העסקי שלי מוצלח.
החברות לואו קוסט הצליחו להוציא מיליוני אנשים מחוץ למדינת המוצא שלו, מחוץ למדינה שבה הם חיים, בצורה שלא נראתה כמו המעולם. המודל העסקי הזה שבר לחלוטין חלק מהמגבלות הסוציו-אקונומיות שהיו לאנשים על החופשות שלהם, וכפו עליהם להישאר בחופשות נוריות באלת.
שואלות פי 700 מניסה לחול. וגם חשוב לדבר על רגולציה בהקשר הזה, שגם רגולציה
היא של... לעיר אלת שאנחנו מאוד אוהבים אותה. בואי לאלת, בואי לאלת.
לא, אבל שמיים פתוחים. נכון. שזה מאוד מאוד השפיע על ה... שאפשר בכלל. כן?
רובריקה אחרונה להיום בתוך הדוגמה שלנו, תזרים מזומנים.
נכון. אז אמרנו שבעצם כל הכוח שמופיע צריך לייצר לי איזושהי הכנסה מהצעות הערך, אז כמובן שהתשלום על הכרטיסים, כן, כן. הכרטיס הטיסה בפועל, ועל כל...
סנדוויץ'.
על כל קוב אוויר שאת נושמת במטוס, שאת משלבת עליו.
כן.
בסדר שזה אומר, נגיד, את רוצה...
מים, כן. את רוצה לקום לשירותים?
כל קוביה של נייר טואלט עולה לך $5. וגם חשוב לומר שאלה התעריפים, כן? הכל גוזום, אבל בקטע אחר... גזלן.
מה, בירושלים אומרים גוזום?
לא, הגזמה כאילו.
כן.
הכל מוגזם.
זה לא גזלן, זה לא
מוגזם.
את רוצה להוסיף מזוודה, זה כבר תקני כרטיס טיסה ביזנס בהגזמה. זה לא סתם budget travelers, כאילו זה לא סתם הסגמנט הזה, כי גם מה שהם לוקחים על עצמם.
אה, אתם עושים עלינו כסף?
כן,
אתם רוצים להביא את המזוודה
השנייה? הכל עליי. בעצם, אז כמו שאמרנו, כל שטות הכי קטנה במטוס עולה כסף, החל מעוד מזוודה וחלה בחגורת...
רגע.
עצרנו באמצע, היינו חייבות איכשהו לסיים לפרוק את כל הצחוקים הללו, אבל אנחנו נסגור את הפינה שהתחלנו. אתם יכולים לשמוע שריות, אני אחבא להם את המיקרופון. בכל אופן, אנחנו פשוט דיברנו על כך שהמודל העסקי של טיסות לואו-קוסט כרוך גם בכך שמשום שהצעת הערך היא טיסה מאוד מאוד זולה, אפשר בעצם לייצר הכנסות די משמעותיות, כפי שלמדנו, מכל דבר אחר, מזוודות ואוויר. זהו, עד כאן הצד הימני של הקנבס. מורכב, נכון, אבל חזותי. אז פשוט תרגלו אותו בבית עד שאתן מאזינות לצד השמאלי של הקנבס, שהוא בפרק הבא, פרק 6. בפרק 6 אנחנו גם נסכם את מה שעשינו, ולכן עכשיו אנחנו נסגור את הפרק ללא סיכום, וגם אנחנו נראה לכם כל מיני אפשרויות שינוי על המודל הזה שהצענו של הביזנס מודל קנבס הקלאסי. אנחנו נדבר על המישן מודל קנבס וכולי. אז פשוט בינתיים תתרגלו. קהל יעד, הצעת ערך, ערוצים, קשרי לקוחות, תזרים מזומנים. תודה רבה רבה לשתיכן, אלינה שקולניקוב ויערה כהן על פרק נוסף. תודה רבה ליוג'י גבאי, הטכנאי באולפן. עורכת הסאונד שלנו היא ירדן מרציאנו, שגם הביאה את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרק הבא של מאומת הסטארט-אפ.
ממש עושה חשק לטוס, בנות. היא הורגת אותי, אם אי פעם תלדי ילד, ככה זה יישמע.
עכשיו רק חסר שאנחנו נגיד, וואי, זה סטארט-אפ, אחותי, זה סטארט-אפ.
מסכן העורך אחר כך.